מי שמכיר, הנושא שלנו בפעם שעברה היה לראות את הנקודה הטובה שיש בתוך הכפירה. זה לא פשוט לראות בתוך הרשעות שיש גם נקודה טובה. צריך להיות באמונה גדולה, בסבלנות, אבל כמו שאנחנו רואים, זה שהיה צורך בגלות. גלות היא נוראה, סבל נוראה מאוד. אבל לראות שגם בזה היו דברים טובים. זה לא הכל רק רע. ואם לא היה בזה דבר טוב, השם לא היה נותן שזה יהיה. כמה דברים, אם נדבר על גלות. לעם ישראל יש שליחות להיות עם קדוש, א', עם השם, ב', להאיר את כל העולם. כשעם ישראל נכשל בארץ, בחטאים, במקום הקדוש, לא רק שהוא לא מתקדש, הוא גורם חילול הקודש. בארץ ישראל, לעבוד עבודה זרה, זה 1,000 פעם יותר גרוע מאשר במקום אחר. כישלון של גילוי עריות בארץ ישראל הרבה יותר חמור מאשר במקומות אחרים. אנחנו רואים שהתורה אומרת, כי את כל אלה עשו הגויים אשר לפניכם ותטמע הארץ ותקיע ארץ את יושביה. זה הגלות, וזה מצילה אותם. כי עדיף לאדם לא להיות מאשר לעשות חילול הקודש. אז כשאנחנו בגלות, גם אם אנחנו נכשלים, זה לא חילול הקודש, זה לא בארץ ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, הגלות גורמת לנו הרבה איסורים. כשאדם במצב של איסורים, זה מחליש את העץ הרע. אדם שיש לו תאוות לנשים, לכסף, לאוכל. אם הוא חולה מאוד, הוא בקושי יכול לקום מהמיטה. נשאר משהו מהתאוות, הכל נעלם. הוא רק רוצה להיות בריא, רוצה לקום, מרגיש את עצמו שבור, שלהגיד, לפתוח את הפה, לאכול נורמלי, זה כבר, לא צריך לאכול אוכל מיותר. לאכול אוכל רגיל, זה כבר אומר תודה לשם. לא צריך להסתכל לנשים, זה כבר לא מעניין אותו. הוא רק רוצה לחיות. אז הגלות הביאה אותנו למחשבה ש... העיקר לחזור לארץ ישראל, שיהיה לנו ארץ משלנו, שלא נהיה כמו כולם. לא נהיה בסדר, שלא יהיה לנו לא פאר ולא הדר ולא עושר ולא... אבל שלא יגרשו אותנו ממקום למקום, יגידו לנו בכל מקום, תסתלקו מכאן, זה לא שלכם, תלכו. אנחנו מרגישים אומללים מאוד. זה הביא אותנו להעריך את ארץ ישראל, לא בערך הגדול והקדוש שלה, אבל לפחות לדעת שכדאי להיות בה, אפילו בתנאים פשוטים, שכדאי לסבול בשביל ארץ ישראל. המטרה השנייה שלנו, שהשם שלח אותנו להעיר את העולם, להעיר לגויים. גם לזה עזרה הגלות. כי הגויים שנמצאים בחוץ לארץ, בכל הארצות שלהם, ושומעים על עם ישראל שהוא בארץ ישראל, הם לא לומדים. איתנו הנהגה, הם לא עומדים כבוד למשפחה, דרך ארץ, גמילות חסדים, אחרי שיש יהודים בכל מקום בעולם. אז הם רואים, זה על ידם. הם רואים איך שהיהודים שובתים בשבת, איך שהיהודים נאמנים למצוות, מוכנים לסבול בשביל המצוות. הם רואים שחיי המשפחה של ישראל כל כך טהורים, כל כך נקיים. בכיבוד אבאים יש לילדים ביחס להורים שלהם. ורואים שאצלהם זה הכל הפקרות. אז הגויים לומדים. לומדים מאיתנו, לא דרך ארץ ישראל, אבל דרך הגלות. אז כך שהגלות, כמה שנשפך דם יהודי ורציחות וחילול השם שהיה, אבל אם זה עשה, זה תפקיד. אז אפשר לראות שגם הגלות, עם כל האימה, שהייתה שם, הביאה תועלת לעולם. גם לנו, התקדשנו יותר, הזדקחנו הרבה יותר, הרבה יותר התקרבנו לתורה, לשמירה על התורה, וגם לגויים, שהם הושפעו על ידינו. הם היו הרבה יותר ברברים, הרבה יותר פראים, ובזכותם הם היו קצת נורמליים, באיזה מידה. גם הכפירה. הכפירה, דבר נורא, היא פוגעת בדבר הכי יסודי, קשר עם הקדוש ברוך הוא. בלי קשר עם הקדוש ברוך הוא, איזה ערך יש לעולם? שיש קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, יש לנו נביאים בעלי רוח הקודש, ובאים אומרים לנו שהשם אמר כך, ויש שליחות אלינו, ותענוג, איזו זכות גדולה, שאני יודע בדיוק מה לעשות, אין לי ספקות, השם אמר לעשות כך וכך. השם אומר לנו לצאת למלחמה, השם אומר לנו לא לצאת למלחמה. השם אומר לנו לפתח את הכלכלה בצורה כזאת, השם אומר לנו לא לפתח בצורה כזאת. במקום שיש לי כל הזמן ספקות בלב מה כדאי לעשות, אז יש רוח הקודש, יש השראה מלמעלה, דבר אחד. דבר שני, הקשר הקדוש ברוך הוא, נותן תפילה, מתפלל בכוונה, אני יודע שהתפילה נענית. זו זכות גדולה שאדם יודע שהוא מתפלל, השם עונה לו תפילה שם. מה שהוא ביקש, השם עושה. הרגשה כל כך טובה. אפילו מבני אדם שהם שפלים ועלובים, אתה מבקש מהם, עושים לך טובה, כן, לא, מחר, נראה, ואם כן, נותנים לך לא עשירית ממה שביקשת. לספק כמה זה יחזיק מעמד, כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, איזו שמחה גדולה. ריבונו של עולם עונה לך לדברים שלא חלמת שאפשר להשיג. באה הכפירה והורסת את זה. הכפירה, אין קשר עם אלוקים. אין קשר עם ריבונו של עולם. לא מקבלים ממנו, לא מתפללים אליו. ומין יובש. צבי יהודה היה מסביר שכפירה זה גם לישון כפור, כפור, אין חיים, כל מת, כל יבש. אז ראינו שהכפירה מזיקה, בין האמונה, זה היסוד של החיים, הכפירה היא ההפך. אבל בוא נראה איך שהכפירה מביאה כן תועלת. כמו שאמרנו קודם ביחס לגלות ולגאולה. יש לפעמים שהאמונה מקולקלת. האמונה, במקום להאמין בשם שהוא כל כך נשגב, מתחילים לחשוב עליו מחשבות אנושיות. הקדוש ברוך הוא מקנה בנו. הוא מאיים עלינו. הוא מצווה אותנו מצוות קשות, הוא משתמש בזה שהוא חזק יותר, ולכן אין לנו ברירה ואנחנו שומעים לו. אמונה כזאת בבורא עולם, מעוותת, לא אמיתית, לא בריאה. ריבונו של עולם הוא כל כך נשגב, הוא כל כך לא שייך לקטנוניות, לגסות, לגאווה, לקנאה. הוא רוצה רק לעשות טוב. כל המצוות שלו הם רק לטובה. אבל אם האמונה מתחילה להיות אמונה קטנונית, אז זה אמונה כזאת, זה פגם בתורה. זה לא אמונה טובה, זה אמונה שמזיקה. כשגויים שומעים מאיתנו שזה מה שאתם מאמינים, לא רוצים להאמין, לא רוצים להתקרב לתורה. זאת התורה, תורה שמלמדת להיות אכזרים וקנאים וקטנוניים. מי רוצה תורה כזאת? אז באה הכפירה ואומרת, אין קטנוניות, אין דבר כזה. לא מכירים בשם, חס ושלום, אנחנו רוצים יושר של בני אדם, צדק של בני אדם, כי בני אדם גם הכופרי, הרי הם רוצים שאפשר לחיות, הרי אם לא יהיה צדק ויושר בין בני אדם, אף אחד לא יוכל לחיות. אז כל זמן שהם סמכו על השם, אז לא ניסו באמצעים שלהם לפתח צדק. סליחה, לפתח. מחשבות על יושר, על גמילות חסדים. השם עושה את זה, יש מצוות של תורה. אבל אם לא מאמינים במצוות של תורה, אז מוכרחים לבנות איזה מערכת. כל איזה דמוקרטיה, בית משפט, בגץ, אמנת ג'נבה. או לא מקבלים מהשם, אבל רוצים שיהיה צדק ויושר. אז כן הרווחנו משהו. כי קודם, עם האמונה, הייתה אמונה מעוותת. הייתה אמונה שהשם עוזר רק לנו. אז את כל האחרים אנחנו יכולים להתאחזר להם. יש יהודי לא דתי, אפשר להתאחזר אליו, והוא לא שווה כלום. ואז האמונה, במקום לעשות טוב, עשתה רע. כעת הכפירה, שאומרת שכולם אותו דבר, ולא חשוב האמונה בכלל, אז הכפירה מלמדת שכן צריך להיות צדק שווה לכולם. המחשבות שחשבו קודם על הבורא, שהוא מגושם, חלילה, וכל מיני מחשבות לא טובות, באה הכפירה. זאת אומרת, אל תחשוב על הבורא. שום דבר, אל תחשוב כלום. אז הכפירה עזרה, הוצאנו את המחשבות של ההגשמה. הכפירה הוציאה אותנו מעבודה זרה. כשמאמינים בקדוש ברוך הוא בצורה מגושמת, זאת עבודה זרה. מה יותר חמור, עבודה זרה או כפירה? איך אנחנו יודעים? מה העונש שיש על עבודה זרה? סבילה. מה העונש שיש על כפירה? אין עונש. יש עונש בעולם הזה? בדין מאנשים אדם, אני אומר שהוא לא מאמין באלוקים. לא. יש עונש, אין לו עולם הבא. יש כרת. אבל עבודה זרה יש גם זה וגם בעולם הזה. אז ברור שעבודה זרה היא הרבה יותר חמורה.
יוצא.
מה?
בגלל
היה עבודה זרה. וכפירה. אולי גם כפירה. אם גויים יגידו לי, או שתגיד שאין אלוקים, או שהורגים אותך. צריך למצוא את הנפש על זה, או לא? יש מחלוקת בין הרדב"ז. הרדב"ז אומר שכן. הרדב"ז אומר שכל מילה שתגיד שהיא נגד האמונה של תורת ישראל, יש דין מסירות נפש. והמחלוקת הזאת היא בקשר לאסלאם. האסלאם זה לא עבודה זרה. זה הזמן שהייתה כפייה של המוסלמים. הייתה קאט ואחידים שאמרו שמי שלא יגיד שרק אללה הוא אחד וחלילה מוחמד הוא הנביא שלו, הורגים אותו. זה לא עבודה זרה. אלוקים זה אלוקים. מוחמד נביא או לא נביא, זה לא שייך לעבודה זרה, זה לא על האלוקים. אלא זה אדם חולה. סבל ממחלת נפילה והסביר איזה שהוא מלאך מדבר איתו. בסדר. אבל זה שטויות, אבל זה לא עבודה זרה. הרדב"ז אמר שיש על זה דין מסירות נפש. כי עצם העובדה שאתה אומר איזה דבר שמשמעותו שאתה לא באמונת ישראל, יש על זה חיוב מסירות נפש. יש אמרו שלא, שאין דין מסירות נפש על דבר כזה. רק אם אומרים לך לעשות עבודה זרה, חלילה, ממש, אז יש מסירות נפש. בכל אופן, ברור לנו שכפירה זה פחות מעבודה זרה. אז אם האמונה המגושמת זה בעצם סוג של עבודה זרה, שחושבים על הבורא, אולי הוא כזה, אולי יש לו מחשבות כאלה, אולי יש לו רצון כזה, אולי הוא שונא את בני אדם, אולי הוא לא רחמן, אולי הוא לא משגיח. אם המחשבות הן כאלה, שבעצם הופכות את האמונה בבורא לסוג של עבודה זרה, אם זה כך, אז עדיף שתהיה כפירה. אז הכפירה מצילה מהמחשבות האלה. כמו שאמרנו, שעדיף להיות בגלות בלי ארץ ישראל, מאשר להיות בארץ ישראל כשמחללים את שם השם, חלילה בתוך. זה יותר גרוע. יותר חמור מי שמחלל את הקודש בבית המקדש, ומי שמחוץ לבית המקדש עושה כל מיני דברים לא טובים. זה לא דומה למי שבתוך בית המקדש. האמונה זה בית מקדש. כשמישהו בתוך האמונה מכניס מחשבות זרות, זה להכניס צלם לאחד, זה יותר חמור. אדם חוטא בתוך ישיבה, זה הרבה יותר חמור ממישהו שהוא לא בישיבה. בחור רגיל, יש כל מיני קלקולים. קלקולים שיש אצל בחורים, שם ישמור. בחור לא בישיבה, זה לא טוב, זה גרוע, זה חטא חמור. קלקול. אבל מי שבישיבה לא עושה את זה, זה פי אלף יותר גרוע. אתה בתוך עולם של תורה, בתוך התורה, בתוך הקדושה, אתה מרמיס תורה, זה לא המקום. אז זה עדיף שמישהו יצא מהישיבה. עכשיו אולי אנחנו מפסידים, ככה בישיבה, לא, זה לא הפסד, זה רק רגע. לכן בכפירה יש איזה צד של רווח, כשהיא באה לתקן את העבודה זרה. אבל אחרי שאנחנו הגענו למצב הזה, אז כשמסתכלים על הכפירה, סוף סוף גם דבר נורא והיום. צריך להתפטר גם מזה. אז אם אנחנו מבינים שלכפירה יש שליחות, לסלק את ההגשמה של העבודה זרה, וכשהיא גמרה את השליחות הזאת, אז כעת כבר אין סיבה שהיא תהיה בעולם, אז ברגע שהכפירה עשתה את העבודה הזאת, אז היא מתבטלת מאליה. אז מגיע הזמן שאין יותר כפירה בעולם. כפירה בעצמה, אנשים מרגישים שזה נמאס ואי אפשר להמשיך כך. הסתכלו, בעולם המערבי, אירופה, אמריקה, כפירה מאוד חזקה. שם אצלהם זה הכל רק האדם והשכל שלו, לא אלוקים ולא שום אמונה ולא תורה ולא כלום. הכל המדע, זה האליל של הדור. המדע ומה שהם מבינים ומה שהם משיגים. ניסו להכניס את זה גם למזרח. טורקיה, במלחמת העולם הראשונה, טורקיה הייתה מעצמה לפני זה, שלטה על כל המזרח התיכון, כל צפון אפריקה, למה טורקיה ירדה. אז הם הבינו, בגלל שהם לא התקדמו מספיק מבחינה מדעית. אז במלחמת העולם הראשונה, כשכל הארצות של אירופה, אנגליה, צרפת, כבשו את כל הארצות של טורקיה, וטורקיה עמדה לפני חיסול, עוד מעט היא הייתה מתמוטטת. אז פרצה מהפכה בטורקיה, כל זה הטורקים הצעירים, והמנהיג שלהם היה מישהו בשם אטאטורק. אני שמעתי שיש שדה התעופה בטורקיה, נקרא אטאטורק, שדה התעופה גדול, זה על שמו. והוא שינה את כל המצב בטורקיה. קודם כל הוא סגר, הוא שלל את כל הזכויות של הקאדים, והוא תלה שכל האשמה זה בגלל האסלאם. הוא שינה את האותיות של הטורקים. הטורקים מדברים בטורקית, אבל האותיות שלהם זה לטיניות, כל זה האותיות בערבית. והוא הכריח את הנשים להוריד את כל הצעיפים, כמו שהערביות הולכות. וכל מיני צדדים להיות בתרבות של המערב. וכך טורקיה התקדמה, הייתה מדינה מודרנית, עם צבא מודרני, עם מדע, עם טכנולוגיה, בתי חרושת. מה קורה היום בטורקיה? כבר איזה 20-30 שנה. האסלאם מאוד מאוד התגבר. הנשיא שלהם היום הוא קנאי פנאטי, בעד האסלאם. אותו דבר קרה גם בפרס, באיראן. למה? כי בהתחלה היה צריך את הכפירה להוציא את האסלאם המטורף, אבל אחר כך, בטבע של בני אדם, הם לא יכולים להיות בכפירה. הם מרגישים שזה לא חיים. בלי אמונה אין טעם לחיים. אתה יכול להיות עם הישגים, עם ארמונות, עם נפט, עם עושר, אבל בלי אמונה אין נשמה. זה כלום. אז היום אנחנו רואים איך שהאסלאם חודר לעולם בצורה מאוד מאוד חזקה. למה זה? זה לא בגלל שאנשים השתגעו. אנשים מבינים שבלי אמונה אין חיים. וכל הדאעש וכל הדברים שבמערב מסתכלים שהם אנשים לא נורמליים, חולנים. אבל זה מעיד שיש צורך לאמונה. לכן הם מוכנים להתאבד על זה. הם מוכנים לעשות הכל, לשבור את המערב. הם הרסו את המגדלים באמריקה. זה היה דבר מטורף. אף אחד לא חשב שיחטפו מטוסים ויתנגשו בכוח במגדלים. ומה שהשבוע שעבר בפריז, בניס, והמהפכה בטורקיה. למה המהפכה בטורקיה נכשלה? כי הוא ראה שהצבא נגדו, אז הוא הבין שהצבא נגדו, והצבא הוא יהיה נגד האסלאם. הוא קרא לכל האנשים לצאת לרחובות, ומיליונים יצאו לרחובות בעד האסלאם, והרסו את הצבא הטורקי. רואים שהצורך של האמונה זה צורך מאוד מאוד חזק. מי שחולם שהכפירה תנצח, זה טעות. זה חזק בתוך האדם, ובני האדם יגיעו למצב שהם יעיפו את הכפירה. הם לא יסבלו את זה. והכפירה השם נתן זמן מסוים כדי לסלק את התומעה שהכניסו לתוך הקודש, לתוך האמונה, אבל ברגע שזה מילא את התפקיד, הכפירה רוצה להישאר, היא תעוף. אין לה כוח, אין לה על מה להישאר. כן.
גם בעולם
המערבי
לא
חוזרו מהצורות
שלנו.
גם בעולם הערבי יש התפוררות חברתית מאוד גדולה. קודם כל תראה שזה דבר מאוד מוזר שיש הרבה אנשים מהעולם המערבי, בחורים צעירים שמצטרפים לדאעש. מה להם ולדאעש? אנשים מאמריקה, מאנגליה, מצרפת, נוצרים, עברו לדאעש והולכים להתאבד בשבילהם. למה זה? איפה זה בא? אחר כך יש בעולם המערבי התפרקות מאוד מהדת הנוצרית ומהכפירה ומהתרבות. אנשים הולכים בכנסיים קרועים בכוונה, בצורות משונות, עם כל מיני קרבולות. העיקר להיות, להגיד שמצפצפים על הכל. מה זה על הכל? על התרבות. הם כבר לא מאמינים אפילו בתרבות, בכל. שום דבר לא קשה. אז יש בנוער של ארצות המערב, יש איזה מין מרד נגד הנימוס, נגד הסדר, כי הם מרגישים חסר להם משהו עמוק, חסר להם את האמונה. וזה יהרוס את הנצרות ואת הכפירה. כי האמונה בשם זה חלק מהדבר הכי בסיסי של החיים. מזה אי אפשר לחיות. אז האדם מדמה לעצמו לכמה זמן. שאפשר בלי זה. השם נותן את הכוח לזה, בשביל שיוציאו את הקלקולים של האמונה הלא בריאה, כמו הנצרות, אמונה בעץ ואבן, בפרצופים של בני אדם. כן? זה, הנצרות הזאת צריכה להיעקר. מי יעקור אותה? הכפירה. אבל אחר כך גם הכפירה לא צריכה לשנות, כי הכפירה היא גם כן גרועה מאוד. זה תהליך. שהשם נותן שמי שפחות גרוע יהרוס את מי שיותר גרוע, ואחר כך גם הוא יתפול.
עכשיו שחזרה האסלאם ותחזור הנצרות, מה הרווחנו מזה?
הנצרות לא תחזור, כי הנצרות זה אין צבא עבר. האסלאם זה אמונה באלוקים אחד. זה חוזר להיות במקום הנצרות, ולאט לאט יכירו שהאמת היא רק באמונה של ישראל.
דרך האסלאם
הזה, הם מחפשים אמונה באל אחד. אז בהתחלה חושבים שאולי זה הדאעש וכל אלה שהם קיצוניים מאוד, אבל אחר כך רואים שמה הם מביאים לעולם? רק הרס, רק זוועות. מה, הם פותרים איזה בעיה? הם מדברים בשם השם, אבל מה הם מביאים לעולם? דברים אכזריים מאוד. הם מצד אחד מדברים על אמונה, יש שם דברים של מעשה אונס וביזה ורדיפה של אחרי אנשים, דברים מאוד מתואבים. אז יבינו שגם זה זה שקר. יש רק דת אחת שהיא מחנכת לאמונה, עם יושר, עם טהרה, עם קדושה, זה רק תורת ישראל. כשהם יתייאשו מהכל, יבוא אלינו. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שמעתם על זה שבקוריאה לומדים גמרא, קוריאה דרומית. זה דבר שהוא יוצא מן הכלל, זה מדינה שרחוקה מאיתנו, כל אסיה, הקצה של אסיה. אם זה הגיע לשם, זה הגיע לעוד מקומות. יש כמרים, יש כמרים שהתחילו ללמוד עברית. הם רוצים ללמוד את התנ״ך מהמקור. הם לא מאמינים בתרגום, הם חושבים שהתרגום זה מין בלוף שנעשה בשביל להראות את הנצרות. לכן הם לומדים עברית כדי להכיר את זה מבפנים. יש כל מיני תהליכים שזה לא בחדשות ולא ברדיו ולא בעיתונות, אבל מלמטה זה חודר לאט לאט. רוצים להתייאש מכל הדתות. ובישראל, שהיה מצב כזה, שהיה עד לפני 70 שנה, 80 שנה, שהיה נראה שכל הזמן הדת יורדת גם אצלנו, כעת זה תהליך של כל הזמן עלייה, חזרה בתשובה מכל מיני מקומות. בחורים מקיבוצים, ממרחקים, שלא גדלו על שום אמונה, שום דבר. הם מחפשים את הדרך. רואים שהאמונה של ישראל הולכת ונבנית. למרות כל התקשורת וכל הדיבורים, זה לא משנה. זה נקרא, מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, הוא מבין מה הנקודה, למה באה הכפירה הזאת, מוצצו את דבשה, אז הוא רואה שיש שם נקודה של דבש בפנים, שזה בא ממטרה טובה, התארה של אמונה, ומחזירה לשורש קדושתה, הוא מסתכל בהוד הקרח הנורא, כפור שמיים, מסתכל על הכפירה מבחוץ. זה כפור, זה כלום, זה לא מביא חיים. מה הכפירה מביאה? הרי חוץ מהנקודה הפנימית שבה, שזה בא לתאר את האמונה, הכפירה עוזרת, איך אפשר לחיות בלי אמונה בשם? אז למה לחיות? אם כל אחד מאיתנו יודע שעוד כמה שנים הוא ימות, אז בשביל מה לחיות? בשביל מה לא להתבנים? בסוף הוא ימות. בשביל מה לבנות משפחה? למה לבנות בית? למה לעבוד כל כך הרבה? עד שאתה עם משכנתות עם זה, עד שאתה משיג דירה, ובסוף הכל ללא כלום. אמר לי פעם מישהו, משל, אמר, בירושלים היה אוטובוס מספר אחד, שהקו שלו היה מחנה יהודה, בית הקרם, בית הקרם זה התחנה האחרונה. אמרו, עולה יהודי במחנה יהודה, צפוף, 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 כולם עולים עם מסלים, עם הירקות, אין מקום לנשום שם. עומדים כולם לחוצים. רואים שתי תחנות, יורדים כמה אנשים, טוב, אפשר כבר לנשום. עוד כמה תחנות יורדים, עוד כמה אנשים. סוף, 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 כמה אנשים, הגיע התחנה, ואז יש מקום לשבת. הוא בא לשבת, אז הנהל אומר לו, אדוני, זו תחנה האחרונה. פה יורדים. הוא אמר, ככה זה החיים. בני אדם חושבים, צריכים לרוץ, לבנות, ללמוד מקצוע, לשאת אישה, לגדל ילדים. אין זמן לחיות, אין זמן לשקט. כל הזמן רצים, רצים, רצים. טוב, האדם כבר התבגר, 40, 50, התחיל לחתן את הילדים, כבר יש קצת שקט, הוא כבר מסתדר קצת. טוב, אז קצת, יש לו זמן. עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, כעת חיתן את כל הילדים, גם הכל כעת הגיע הזמן לנוח, שבת, ללמוד, לקרוא מה שהוא רוצה, אומרים לו, אדוני, תחנה אחורה. סיפור נגמר. אז אם עולם בלי אמונה, איך אפשר לחיות, איך אפשר לאהוב את החיים? אבל אם יש אמונה, לא רק שאדם לא פוחד מהמוות, הוא יודע שאחרי המוות יש עוד חיים, וזה העיקר. מול הבית הזמני כאן יש בית מפואר, מקודש, מלא אור, מלא צדיקים. מה, העולם הזה זה כלום. העולם הבא הרבה יותר יפה. אדם מאמין, לא פוחד משום דבר, החיים שלו הם לא עצובים בכלל. כל החיים שלו מלאים שמחה. אדם בלי אמונה, אז מה החיים שלו? כשהוא היה ילד, אז הוא סבל מההורים שלו. התחתן, סובל מאשתו. יש לו ילדים, הילדים כבר מרגיזים אותו. איפה יש לו חיים? מה החיים שלו? אדם מאמין, היה ילד, למד תורה. ההורים שלו זכה לכיבוד אב ואם, נשא אישה, מצוות, כמה הוא שמח במצוות. כל ילד שנולד, עוד חינוך, עוד מצווה, חיים מלאים ברכה, הוא שמח בזה. הוא לא עצוב בזה שהוא מגדל ילדים. ש... השנים הראשונות שהייתי כאן, זה הזמן שאחרי כמה שנים, מגיע לי מהחופשה, לא ניצלתי את זה. אמרו לי שהצטבר שמגיע לי 180 יום של חופש. אבל זה חצי שנה. יכול לנסוע לירושלים, לעזוב, לשבת ללמוד באיזו ישיבה. אמרו שאני לא רוצה את זה. אמרו לי, תפסיד את הכל. אז אני אפסיד את הכל. אני מלמד, זה לא שאני מרגיש שאני מוכרח. אני רוצה. אני יודע שזה מביא תועלת לאנשים, מה? בגלל שמישהו מכריח אותי. אני לא רוצה חופש. לא מחפש להתפרקד על שפת הים ולהסתכל על השמיים. לא בשביל זה באתי לעולם. באתי לעולם, כל כוח שיש לי אני רוצה לתת. ואני יודע שעוד אדם למד בזכותי, עוד מישהו מאושר בזכותי, עזרתי לעוד מישהו, אני רוצה חופש מזה. ואם זה קצת קשה. יש יותר מדי אנשים, באים בבוקר, בערב, בכל מיני שעות, לא מבין בנכון. אבל בסופו של דבר, אם אני יודע שעזרתי, ואני מחפש את המנוחה, זה הרבה יותר חשוב ממנוחה. לא, החיים לא באו בשביל לחפש איך לנוח. החיים ייתנו לנו, שיהיה לנו כלים לעבוד ולעשות את העולם טוב. יש מכתב שהרב קוק כותב לרב צבי יהודה. הוא אומר, כל מקום, אחרי שעזבת אותו, היית באיזה מקום, עזבת אותו, תבדוק אם הוספת באותו מקום עוד אמונה ועוד שמחה. כי אם לא, בשביל מה באת לעולם? להוסיף לבני אדם יותר אמונה ממה שהייתה להם קודם ויותר שמחה. אם קודם היו עצובים, לשמח. כמה שאפשר. כי זה מה שהשם רוצה שיהיה בעולם. אמונה ושמחה. צריך לבדוק את עצמנו אם אנחנו עושים את זה. אנחנו זוכים להוסיף בעולם אמונה, שמחה. כל שאנחנו זוכים להוסיף יותר בעולם, זאת השליחות שלנו. אז אנחנו שמחים על כל יום של עבודה, הרבה יותר מאשר על יום של חופש. מה יצא לי מיום של חופש? אכלתי גלידה, טיילתי בהרים, מה יצא לי מזה? זה נתן לי משהו. אם עזרתי למישהו, למדתי יותר תורה. נכון, זה מעייף, זה מאמץ, אבל התורה נשארת אצלי. עזרתי למישהו, העזרה הזאת היא טובה, היא פעלה בחיים. לכן, אדם מחפש עבודה, הבדל בין אדם מאמין לאדם לא מאמין. אדם מאמין לא מחפש עבודה איפה שנותנים משכורת יותר גבוהה. צריך לחיות מהעבודה, אז הוא צריך עבודה שיש מזכורת, אבל באיזה עבודה שהוא יהיה עם אנשים טובים ואנשים שיכול לעזור. איזה מקצוע אני יכול הכי הרבה לעזור לעם ישראל היום. אני יכול, יש לי כישרונות בצבא, אז אני אלך לצבא. יש לי בכלכלה, יש לי בתורה, כל מה שעם ישראל צריך, זה מה שחשוב. אז ייתנו לי מזכורת פחות. זה לא חשוב. אני לא יכול לחיות עם זה. מזכורת מאוד נמוכה, אז אין ברירה. אבל לכתחילה לחפש במקום שאני יכול הכי הרבה לעוד. יש לי שני בתי ספר, נניח שאני מורה. יש בית ספר אחד שיש שם כל מיני חוקים שלא מאפשרים לי לחנך. אני לא יכול ללמד שם. את הכל אני צריך ללמד מה שהם אומרים. ויש לי מזכורת גבוהה. תארים ומקום. יש בית ספר שני שנותנים לי חופש. תלמד מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. ואני יודע שיש שם תלמידים שאני מרגיש שהם מקבלים, שהם נבנים. אני מעדיף את בית הספר השני. יש לי פחות מזכורת. בסדר, אז מה? סך הכל, אחרי שהייתי 20 שנה, 30 שנה מורה, אם זה מקום שלא הועלתי, רק קיבלתי מזכורת, כי רצו לסגור משבצת, להגיד, יש כאן מורה. אבל בשביל מה? בזבזתי את כל החיים שלי. ואם לימדתי במקום שהתלמידים שלי, בזכות זה, לימדתי במקום שתלמידים מחוץ לארץ, בזכות זה הם עלו לארץ, תלמידים אחרים קבעו את החיים שלהם בתורה. זאת ההצלחה שלי. למדתי ישיבת הקיבוץ הדתי. קיבוצניקים שבאו לשנה. אחרי 10 שנים מישהו כותב לי מכתב, מאז לא הפסקנו ללמוד דף יום-יום, אנחנו שומרים על החברותא. אני מרגיש שעשיתי משהו. כמו שמאז שהוא למד אצלי, הוא לא מפסיק ללמוד גמרא יום-יום. לפני זה הוא היה קיבוצניק רגיל. מאז הוא קבע לו חברותא וממשיך ללמוד גמרא, אז אני מרגיש שעשיתי משהו. אבל אם הייתי מלמד, עוד אין שיעורים יפים, נחמדים, אבל לא נותן אהבה לתורה ולא שמחה בתורה. זה תלמידים אחר כך. חזרו לעולם שלהם, חזרו להיות כמו שהיו קודם. מה עשית? איזה תועלת יש? זה לא רק איזה מקצוע לבחור, אלא גם בתוך המקצועים, איזה אנשים עובדים, באיזה סביבה. זה הבדל גדול. אדם מאמין שחי לפי האמונה שלו, כל החיים שלו הוא שמח, הוא מורשם. כל מה שהוא עושה, הוא יודע שהוא עושה דבר חיובי. אדם שבלי אמונה, הוא מסכן. בשביל מה הוא חי? מה יש לו מאחורי? יש לו כמה רגעים של עושר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה זה נותן? קראתי ספר של סופר אמריקאי. לא זוכר את השם. סופר שם על בחור מאירופה שהגיע לאמריקה והיה מאוד מאוד כישרוני. והוא נמצא שם בחברה של בחורים, של בחורות. והייתה לו חברה, מאוד אהב אותה. והוא חשב להתחתן איתה. ואז אבא שלה היה מיליונר. גם עשיר מאוד, שאל אותו כמה כסף יש לך. אין לי כסף. אז הבחורה כתבה לו, אני נורא מצטערת, נורא זה, אבל ההורים שלי לא נותנים. טוב, אין ברירה. הוא עזב אותה, הוא הרגיש אכזבה. אישה שהוא אהב אותה, הוא חשב שהיא אוהבת אותו. ככה זרקה אותו בשביל כסף. אז לא היה לו ממה להתפרנס שם. הוא כתב סיפור, הלך לאיזה עיתון, אמר, אני אכתוב לכם סיפור לעיתון. כתב סיפור. נתנו לו כמה כסף קטן. פתאום האנשים שקראו בעיתון, קראו את הסיפור הזה, התלהבו מאוד. אז בא העורך וביקש אותו לכתוב עוד סיפור. וכתב עוד סיפור. ופתאום התגלו הכישרונות שלו, זה באמריקה, והוא כתב ספר סיפור, ונמכר ב2 מיליון ספרים. הוא נהפך להיות מיליונר. אוניית פאר, עם וילות. ואז אותה אישה שהוא כל כך אהב אותה, פנתה אליה ואמרה שהיא רוצה לחדש את הקשר. כעת הוא כבר מיליונר. אז הוא הרגיש שאלה חיים של שקר, והוא לא רוצה לחיות את החיים האלה. נסע באונייה הפרטית, נסע נקב באונייה, וחיכה עד שהוא יתבע. הוא אמר, חיים כן, אני לא רוצה. כל החיים פה זה שקר. אישה שאוהבת, מוכנה עם כסף, אוהבת, בלי כסף, אוהבת. מה זה החיים? תראו מה זה חיים? כשאין אמונה, כשאין מטרה, פתאום מגלים שהכל זה שקר גדול. אין למה לחיות. הכפירה היא לא נותנת חיים. הכפירה, אני מרגישים, כאילו אני עושה מה שאני רוצה ואני מצליח. פתאום אדם מרגיש שמישהו האמין בו, אישה. מסוגלת לבגוד בו. ילדים לא אוהבים אותו, אבל בשביל מה לחיות? האדם מאוד זקוק ליחס, לאהבה, אבל לאהבה אמיתית. וכשאין אמונה בשם, אין גם אהבה. שום דבר לא בטוח, שום דבר לא קיים. אין לב, אין כלום. הכפירה לא יכולה להישאר. הכפירה תתמוטט. הכפירה באופן זמני יכולה לבוא כשיש אמונה מאוד אלילית, מאוד פרימיטיבית, אז הכפירה היא, אנחנו מודרניים, אנחנו מדענים, אנחנו השגנו, לנו יש תרבות, יש לנו חוקים, יש לנו בגץ, יש לנו כל מיני דברים, אבל אחר כך כשבונים את החיים לפי זה, פתאום הכל נמאס, הכל לא שווה כלום. חלק גדול מכל האנשי התואבה שעושים מצד התואבה. למה הם נמצאים שם? כי הם יהיו אשים מהחיים. כבר לא אוהבים נשים, כי הם לא מאמינים בזה. אז הם מנסים משהו חדש, משהו מוזר. אולי זה יהיה... אנשים בלי אמונה, מתייאשים מהכל, מחפשים בכל מקום. מחפשים איזה דרך שתהיה משונה, שיהיה עם בהמות, עם עשבים. העיקר להיות משהו חדש. הם כבר לא מאמינים בכל מה שקיים. זה רק מראה, זה פשיטת רגל. כל התרבות הזאת שבלי אמונה, אין לה חיים. אז מזה באים להיות מוזרים ומשונים כל כך. כשיש אמונה, אדם לא מרגיש שאני צריך עוד תענוג ועוד תאווה ועוד הנאה. לא צריך את זה. אני שמח בעבודה, שמח במה שאני עושה. שמח בזה שיש אישה, שיש ילדים, שיש חברים. כשכולנו מאמינים, אנחנו חברים ואוהבים וקשורים, יותר מקשר של משפחה, יותר מכל קשר. הרגשה שאנחנו נאמנים אחד לשני בלי גבול, וזה הרבה יותר חשוב. חבר טוב יותר חשוב מכסף, מזהב, מאושר, כל מיני דברים. כשיש חבר נאמן, כמה זה חשוב. כמה אדם צריך לפעמים להגיד מה שבלב שלו, רוצה לספר למישהו, אם אין לו למי לספר. כמה הוא מסכן. יכול להיות שיש לו עושר, אבל הוא לא מאמין באף אחד. כל אחד חושב אולי הוא ילך לספר את הסוד שלו, את הדברים האישיים שמפריעים לו בפנים. אבל כשהוא חופשי, הוא יכול לספר. כמה טוב, זה מוריד אבן מהלב. כמה חשוב חבר טוב. איפה משיגים חבר טוב, ואישה טובה, וילדים נאמנים. רק בחברה של אמונה. האמונה היא בונה את החיים. מה שנדמה כאילו שבאמונה אנחנו עבדים של השם, האמונה היא בונה את החיים, אבל שתהיה אמונה טובה. לא אמונה מעוותת. אמונה כשהיא טובה, אין גבול לאושר שהיא נותנת. כל רגע, כל הזמן. גם כשיש לאדם צרות, הוא יודע לפנות לשם. הוא יודע שהשם עוזר, ואם השם לא עוזר, אז זה גם לטובתו. כנראה שהוא צריך לעבור איזו תקופה של חינוך. אדם מאמין, הוא אף פעם בנפש לא סובל. בגוף הוא יכול לסבור, אבל בנפש לא. כי הוא יודע כל מה דוד רחמנא ליצלן אומרת. הוא מביא אותו לאושר ששום כפירה לא מתקרבת לזה. נדמה כאילו שהכפירה נותנת אושר, אתה עושה מה שאתה רוצה, פותר היום עם האישה הזאת, מוכר עם האישה הזאת, לא צריך גט, לא צריך קידושי, לא צריך כתובה, הכל לא צריך, אבל בעצם גם אין כלום.